עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר על פיצה. תשעה יתרונות תזונתיים. נדבר על תרד, נדבר עם חקלאי השבוע שלנו על תרד, נדבר על מיתוס פופאי ועל ברזל, נדבר עם מיכל קדוש בפינת מנשנשים סדרתיים שלנו, נשמע איזה דברים כדאי לנו לראות בנטפליקס, אבל גם נדבר על מה לא כדאי לאכול בשעות הערב מול הטלוויזיה, ואני לא מתכוונת לדברים משמינים, אלא ההפך. נדבר על המנה שמוסיפים לאוכל כדי לרדת במשקל, נדבר על האם חשוב לאכול כל 3 שעות, האם זה חוסך לנו קלוריות או ההפך בדיוק, וגם בסוף המתכון שלי לפיצה קרובית, זה אומר פיצה על בסיס בצק קרובית שהוא ממש דיאטטי, וטעים, ממש טעים. כדי לעלות לשידור אתם יכולים להתקשר ל-0552-103-103, 0552-103-103, או לשלוח וואטסאפ ל-054-70-103-70, 054-70-103-70, את השאלות לוואטסאפ. אפשר להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, לקבוצת הפייסבוק של הרדיו שלי, לשתף, לצפות, לסומן לייק, ולשלוח שם שאלות. המפיקה היום, ליאור שד משפיצר, אחראי על השידור, סתיו קורנס, עורך הדיגיטל, אחיה כהן, ואחראי על הפייסבוק, אלי עזר בן יהודה. אוקיי, דיברנו כבר המון על סופגניות, על לביבות ועל כל הדברים האלה, אז היום אני רוצה לדבר איתכם דווקא על פיצה. פחות קשורה לחנוכה, אבל זה מאכל שנמצא על השולחן של רבים מאיתנו לפעמים באופן כמעט יומי, והיא נחשבת משום מה לג'אנק פוד. אני לא יודעת למה, כי יש לה לא מעט יתרונות בריאותיים. ואז חשבתי אולי יש קצת איזשהו סוג של בלבול בין הגדרה של ג'אנק פוד לפאסט פוד, כי פאסט פוד היא יכולה להיות, לא תמיד, הרי הרבה פעמים אנחנו הולכים למסעדה, מזמינים פיצה, אוכלים את זה עם סכין ועם מזלג, בישיבה מסודרת ליד הצלחת, לוקח לנו הרבה זמן, משקיעים את כל מה שנקרא בארוחה מסודרת, את כל תשומת הלב, את כל הכללים של ארוחה שהיא לא פאסט פוד. אבל הרבה פעמים אנחנו הולכים ברחוב, פשוט עוברים ליד איזושהי פיצריה, קונים משולש או שניים, אוכלים אותו בעמידה או בהליכה או משהו, ואז זה כן פאסט פוד. העניין הוא שפאסט פוד הוא לא בהכרח ג'אנק פוד. ברוב המקרים אולי כן, אבל במקרה של הפיצה לא. וזה למה? אז הנה כמה דברים שכדאי לשים לב אליהם. קודם כל, במשולש פיצה יש כ9 גרם חלבון איכותי שאפשר לספור במסגרת החלבון היומית. זה בממוצע. תלוי כמובן בתוספות, לפעמים יש יותר. משולש פיצה, ממוצע, מכיל בערך 200 מיליגרם סידן, זה הרבה. אם זה גבינה כפולה, 400 מיליגרם סידן, שזה בערך שליש, קצת יותר משליש ממה שצריך למבוגר ליום, וכמחצית ממה שילדים בגיל 4-8 ליום. מוצרלה לא מכילה צבעי מאכל סינתטיים שמזיקים לבריאות, אלא צבע מאכל אנטו. הוא לא סינתטי, הוא מופק מכרוב סגול, גזר וסלק. ברוב המקרים במוצרלה אין גם חומרים משמרים. במוצרלה אין גם כמעט לקטוז, כל אלה שרגישים למוצרי חלב, או שזה עושה להם גזים או נפיחות בבטן, חלב ניגר או גבינה לבנה, במוצרלה אין את הבעיה הזאת ואפשר לאכול מוצרלה בלי בעיה. רסק העגבניות מכיל ליקופן, שהוא נוגד חמצון שיעיל במניעת מחלות, בעיקר במניעת קטרקט וסרטן הארמונית בגברים. הערך התזונתי גבוה יותר בפיצה שיש בה בצק דק. למה אני אומרת את זה? כי יש שם לכל המרכיבים ערך תזונתי מצוין, חוץ מלבצק, אם הוא מקמח לבן. אז אם הוא מקמח לבן, שזה הבצק הרגיל שלנו, עדיף שיהיה בצק דק, כי אנחנו רוצים כמה שפחות קמח לבן. אם זה קמח מלא, אז כמובן שזה פחות משמעותי מבחינה בריאותית. במשולש, פיצה מבצק דק בין 150 ל-250 קלוריות בממוצע בלבד. בצק עבה, 300 קלוריות לערך, גבינה כפולה כבר 400 קלוריות לערך, ואנחנו לא אוכלים רק משולש אחד, אז שווה לשים לב לזה. האם זה ג'אנק פוד? אז כאמור, לא. אין הבדל גדול בין טוסט מפיתה עם גבינה צהובה, שאת זה אנחנו אומרים, אוקיי, זה ארוחת ערב רגילה, לבין משולש פיצה. אין הבדל משמעותי. אז אם אתם רוצים, אפשר לשלב את זה בהחלט אפילו פעם בשבוע, בלי לדאוג בכלל, כמובן שגם יותר מזה. ואם נמצאים בדיאטה, מה עושים? אז כאמור, בסוף התוכנית אני אתן לכם את המתכון לפיצה קרובית, שזה בציק, בלי בצק של קמח, זה תחתית של קרובית אפויה. ובנוסף, אם רוצים פיצה רגילה מקמח רגיל, אז לוקחים עם בצק דק. התוספות שיהיו פטריות או פלפל או דברים כאלה כמו ירקות, משולש אחד יחד עם סלט, זה ארוחת ערב בהחלט דיאטטית, שאפשר אפילו, אם רוצים, כל יום, גם בזמן דיאטה לירידה במשקל. אז אחוב. אוקיי, אז יש לנו עוד מיכל קדוש עכשיו, אז אנחנו נעבור לפינת המנשים הסדרתיים שלנו, ותמיד אני אומרת לכם מה כן כדאי לאכול מול הטלוויזיה. היום אני רוצה ללכת הפוך, אז שנייה מיכל, אני רק רוצה להגיד להם קודם, למה לא לאכול ירקות בשעות הערב? לחלק מאיתנו לא כדאי לאכול. אז מה שקורה זה ככה, אחרי שאנחנו בולעים את האוכל, אנחנו, האוכל שאנחנו לעסנו, כביכול לעסנו, נגיד טוב או פחות טוב, האוכל מגיע לקיבה. הקיבה צריכה ללוש את האוכל היטב היטב, היא צריכה להביא את זה למצב של מחית. אם אכלנו משהו רך, כמו לחם או כמו בננה, אז לקיבה אין בעיה לעשות את זה, אבל אם אכלתי נניח גזר טרי, שהוא די קשיח, או פלפל אדום, או תפוח ירוק עם קליפה, דברים שהם שיותר קשיחים, נגיד אכלתי את זה, ולא לעסתי ממש טוב, הקיבה צריכה ללוש וללוש וללוש. עכשיו, בשעות הלילה, תחשבו על זה, מערכת העיכול, כמו כל הגוף שלנו, עייפים, כבר רוצים לנוח, הקיבה גם כן עבדה כל היום, אכלנו הרבה אוכל, היא גם רוצה לנוח. כל מערכות הגוף עובדות יותר לאט בשעות הערב, ואם אני אשב עכשיו עם צלחת ענקית של ירקות, גזרים, מלפפונים, קולורבי, קורבית טריה, גווניות שרי, כל הדברים האלה שאני תמיד אמליץ עליהם בכל פה, אבל בלילה יכול להיות שזה קצת פחות טוב יעיק עלינו ויפרה לנו לשינה בערב, וזה יכול גם לעשות לנו צרבות וכאב בבטן. מי שנמצא הכי הרבה בסיכון עם הצלחת ירקות הזאת בשעות הערב המאוחרות, זה אנשים אחרי גיל 70, שיותר קשה כבר להקל אחרי אפילו 6 בערב, אבל יש כאלה שמרגישים את זה גם בגיל צעיר יותר. אז אחרי שסיכמנו שדווקא ירקות מומלצים מאוד מאוד לצריכה במשך היום כולו, אבל פחות במשך הלילה, בוא נשמע מול מה לא מנשנשים ירקות הפעם. אז מיכל, את איתנו?
אני איתכם.
איזה כיף. מה קורה, מיכל?
אגב, אני מהאוכלות בלילה, וחשתי הזדהות עמוקה וכואבת, אבל...
וואלה. מה, כאילו, שאת אוכלת, אם את אוכלת ירקות בערב, זה מתנקם בך אחר כך?
תמיד מתנקם, אבל כן, את יודעת, אני פשוט חושבת, אפרופו מנשנשים סדרתיים, שבאמת יש משהו הרבה יותר כיף במנשנש מזון מגוון בלילה. זו תופעה. אבל יש מה לראות מולה. זה חשוב.
כן, אבל רגע, אני אגיד ככה, לא לכולם זה עושה כאבי בטן, אבל אני נגיד עם הגיל, התחלתי כן להרגיש שתכלסים אני אפילו אוכלת סלט גדול לארוחת ערב, זה לא נעים לי, זה עולה לי, זה עושה לי בטן נפוחה, וזה לא משהו שהיה ככה פעם. עכשיו, זה נכון שזו אופציה הכי דיאטטית ובלי מצפון וכו', אבל לא תמיד זה מתאים, ושווה להיות מודעים לזה ולשים לב, כי יכול להיות שעדיף לנו... משהו אחר שהוא פחות מעיק על מערכת העיכול, כמו נגיד שקדים שדיברנו עליהם בעבר, או איזה יוגורט חלבון, למשל, משהו כזה. כן. אז מה את מציעה לנו השבוע, מיכל היקרה?
תראי, אז השבוע, באמת, אנחנו גם היה קצת סגרירי, וגם קמנו כמה פעמים באמצע הלילה בחסות האזעקות, והחלטתי שאני רוצה לחזור לדברים שכבר צפיתי ואהבתי.
כן. מה, את רואה שנייה שאני אבין, את קמה מהזגה ואז את רואה טלוויזיה?
לא, אבל אני אגיד לך מה, אני ידעתי שאני הולכת לקום.
כן, גם אני.
ידעתי שאני הולך לקום, ולא בא לי עכשיו לשקוע באיזה משהו חדש. בא לי משהו כיף, כי עוד שנייה גם ככה אני הולך לישון, ואני כבר אקום. אז כאילו, בוא נרגיש בכיף, ובלי עכשיו להתחבר לסדרה חדשה,
ולהתרגל. כן, נכון, צודקת. גם הבעיה שאנחנו לא יודעים מתי אנחנו הולכים לקום עוד פעם, אז...
כן, אז להכין כבר את הקרקע.
נכון.
בחרתי בשני פרטים שאני מאוד אוהבת לצפות בהם, באמת, פעם בחודש ומשהו.
וואלה.
כן, הראשון הוא ישראלי... ישראלי מאוד, מה שנקרא, קוראים לו מכתוב.
אה, לא ראיתי.
סרט נהדר.
זה סרט? לא סדרה, אוקיי.
גיא אמיר וחנן סביון, שהם גם ראינו אותם באספור מזמן, והם תמיד עושים סרטים ביחד.
סוף סוף משהו שאנחנו יודעים גם איך לחפש, כי את אומרת את זה בעברית, והשם של זה בטח בעברית גם.
כן, מכתוב, כותבים בדיוק אותו דבר.
כן.
אז כן, בעצם זה שני בחורים שהם עשו מין... הם כאילו סוג של פרוטקשן, סוג של גובי חסות.
או, נשמע טוב.
בצדות. כן, חבר'ה קשוחים כאלה.
אבל זה מצחיק? זה קומדיה?
זה לא קומדיה קלאסית, אבל יש בה קטעים מאוד כאילו כיפים כאלה, וזה מאוד מחבר, זה הכל קורה בירושלים גם.
מגניב.
יש איזשהו אירוע משנה חיים שלהם, ופתאום הם מחליטים, מצמד סוג של פושעים בעצם, מחליטים לפתוח... תקים בכותל, ולהקשים משאלות לאנשים.
די, זה יפה, אני רוצה לראות. יופי, אותי שכנעת.
זה מפתיע שיש לנו את הכותל כל כך הרבה שנים, ואין אף סרט שעשה דבר כזה.
נכון.
זה מה זה פותח פתקים, וזה ממש מרגש וחמוד
ברמות. נכון, נכון.
יש שם עוד מלא שחקנים שאנחנו מכירים, חן אמסלם ועוד ועוד.
מעולה.
אז זה מה זה כיף. ועוד סרט, שהאמת שהמקור שלו הוא איטלקי, ואני מאוד אוהבת את הישראלי, ואותו ראיתי שוב השבוע, אבל האיטלקי הוא המקור, זה נקרא זרים מושלמים.
אוקיי.
Okay. זו ארוחת ערב רגילה, בין חברים, פתאום מישהו מציע לקחת את הטלפונים שלהם, ולשים אותם במרכז של השולחן, עם הפנים למעלה. זאת אומרת, כל שיחה וכל אס-אמס, הם חייבים להקריא בקול.
אוקיי. Okay. זה נשמע טוב.
ומשם זה מתחיל להסתבך, כי בעצם... בעצם הם מבינים כמה הם לא מכירים אחד את השני.
וכמה כל אחד בטח בוגד בשני, וכל אחד יש להם את הסיפורי, וזה תמיד איכשהו, זה נורא, הטלפונים זה פשוט נורא, זה גם חושף כל כך הרבה עלינו.
נכון, אני רוצה להאמין שזה מופרך, כאילו צירופי המקרים שם הם מאוד...
אבל זה תמיד כיף.
זה נגיד
מה שישה
אנשים, או שבעה, אבל זה נהדר.
הקונספט הזה עולה במלא ארצות באופן שונה, אני ראיתי את זה פעם איטלקי.
כן, האיטלקי זה באמת, באמת המקורי. יש גם מצרי שנגנז בגלל ששם זה קצת פחות מקובל לדבר על דברים כאלה.
הבנתי.
מגניב. הוא באמת הכי מחבר אותנו לארץ.
כן, יפה.
פוסט טראומה ודברים שהם יותר שלנו.
אז כל מי שמתעורר באזעקה ולא יכול לרדם עוד פעם, תזכרו, מכתוב, ועוד פעם איך קוראים לשני?
זרים מושלמים.
זרים מושלמים. תודה רבה רבה. מה?
אתרה ליושנה.
כן, לגמרי. תודה רבה רבה, מיכל קדוש, תודה רבה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום אני רוצה לדבר איתכם על משהו שמוסיפים לאוכל כדי לרדת במשקל ולא הפוך. בדרך כלל אנחנו מדברים על מה לא לאכול כדי לרדת במשקל, אבל שימו לב, זה גם מיתוס וגם מחקרים שיצאו לאחרונה, שהראו שאם אוכלים מרק כמה דקות לפני ארוחה, חוסכים בערך 30% מהקלוריות שאוכלים באותה ארוחה. למה זה קורה? שלוש סיבות. אחד, המרק הוא חם. אנחנו אומרים לאכול אותו חם למטרה הזאת. חום גורם לנו לחימום אזור הרע והסוף במוח, ותמיד שחם לנו אנחנו נהיה פחות רעבים מאשר שקר לנו. זה מנגנון מסוים של הגוף שעוזר לנו להתמודד עם קור. כל פעם שקר אנחנו נהיה יותר רעבים, כי הפעילות של מערכת העיכול היא כמו שאנחנו עושים ספורט. ספורט מחמם אותנו, גם עיכול ארוחה מחמם אותנו באותה מידה. אז זה הסיבה הראשונה. סיבה השנייה, הסיבים התזונתיים, מרק ירקות בעיקר, זה תורם למלאות ולסובה לזמן ארוך, כי זה מתפרק ומתעכל מאוד מאוד לאט. הדבר האחרון זה נוזלים. כל כוס מים יכולה לגרום לנו, לפני האוכל יכולה לגרום להפחתה בכמות הקלוריות שאוכלים, ואלה שיש במרק נחשבים לנוזלים לכל דבר ועניין. המחקר האחרון שבדק את הנושא מצא שצריכת מרק גרמה לירידה של 120 קלוריות פחות באותה ארוחה מאשר בלי מרק לפני ארוחה. מה עושים אם אין חשק להכין מרק ירקות? אז כמובן שמרקים אחרים כמו מרק אפונה, או מרק נמס בקוס מהיר כזה, או מרקים מוקרמים, יש בהם הרבה קלוריות, אז זה לא יעזור לנו אם אנחנו אוכלים אותם, אם המטרה שלנו היא לחסוך קלוריות בעצם, אז אנחנו צריכים מרק ירקות שהוא חופשי. אז אני רק מזכירה לכם את המרק שאני עושה מעגבניות מרוסקות, העליתי את זה בפייסבוק שלי כמה פעמים, לוקחים את הבקבוקים האלה עם עגבניות מרוסקות, בבקבוק זכוכית, שמים חצי כוס במיקרו, עד שזה מתחמם מאוד מאוד, מוסיפים מים רותחים, שום כבישי, סוכרלוז, כדי לנטרל את החומציות של הירקות, אפשר שמיר מיובש כזה בתור טובלין, או שבבי בצל, מושלם. אני אחר כך אתן את התמונה לאונליין שלנו, למי שרוצה. אוקיי, ומה יש לנו? מאזינה על הקו? כן, שלום.
שלום, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
תודה, יש לי שתי שאלות, אני מקווה שיהיה זמן. אחת, אני הכנתי אתמול לביבות בתנור ויצא מושלם, בגלל שלא חסכתי בשמן זית.
מה זאת אומרת, בתוך הבלילה?
בתוך הבלילה שמתי, וגם כשהכנסתי לתנור על 180 מעלות.
שפכת על זה.
כן.
אז מה הסיבה שעשית בתנור? לחסוך לך עבודה לעמוד לתגן?
זה אחד, ושתיים, אני רוצה להימנע מטיגון, אז זו השאלה, אם זה, הקטע הזה של החוסר בריאות של הטיגון, זה חוסך את זה, ה-180 מעלות שמן זית?
תראי, בטיגון את יכולה להגיע להרבה יותר מ-180 מעלות, אם את לא מודדת את הטמפרטורה בחימום, או מחממת על הלהבה הגדולה ביותר של הקיריים.
אוקיי.
את יכולה גם להגיע לפחות, אבל את צריכה למדוד את זה, אם יש לך איך למדוד. אני למשל אתמול הכנתי פנקיקים, ואני מראש הדלקתי את העוצמת חימום, נגיד, אם יש לי מ-1 ל-9, הדלקתי ל-4 מראש.
אז זה היה... כדי שזה לא יתחמם יותר?
כן, כי אני ידעתי שתמיד זה מאוד רגיש, הפנקיקים, והם יכולים לשרף, וגם הנגלה הראשונה תמיד שנשרפת, אני לא רציתי שזה יקרה, אז מראש... אז פה אין לי גם בעיה, גם כמעט לא שמתי שמן, שמתי ספרי שמן, ואז זה היה סבבה. העניין הוא בתיגון, בעיקר בתיגון עמוק, שהוא לא ללביבות, שאת יכולה להגיע לטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, שלאט לאט, ככל שהחימום מתמשך, את בעצם הורסת את השמן, שורפת אותו וגורמת ליצירת חומרים מזיקים.
זה מה שאני לא רוצה, שאלה
נכון,
אם
עכשיו התנור
אם זה אחר חוסך הזה?
בתנור יש לך שתי סיבות שאת יכולה לטובתך כאילו מבחינת השמירה על השמן. אחת זה שאת מערבבת את השמן עם מרכיבים אחרים. זה לא רק השמן שאת מחממת, אלא הוא מעורבב גם בעוגות ובדברים אחרים, הוא מעורבב נגיד עם ביצים, ובמקרה של הלביבות שלכם ירקות כלשהם, ואולי גם איזשהו קמח והכל, הטמפרטורה של השמן בסוף היא לא תגיע לטמפרטורה של התנור מסביב, וזה בסדר. הדבר השני הוא שיש לך שליטה על הטמפרטורה שאת שמה, על הזמן שאת שמה, השמן ששמת מסביב ושפחת שם, אני לא יודעת למה הוא הגיע, אבל סביר להניח שגם אם יש לך מלא שמן בתוך הלביבה, אז שהוא גם לא נספג, אז גם לא אמור להיות לך אכפת ממנו. בוא נגיד שהמסביב יכול להיות שכן הוא נהרס טיפה.
הבנתי. אוקיי, תודה רבה.
רגע, רק עוד מילה אחת. אפשר גם לעשות את אותו דבר מה שאת עושה עם פחות שמן, גם בבלילה וגם במסביב. גם בתנור עם ספרי שמן מלמעלה שזה מספיק, וגם עם מחוות שאת מכסה אותה. ואז את עוד יותר כאילו יכולה לשלוט
כן,
על טמפרטורה.
כן, אבל זה יוצא קצת יבש.
באמת? אם מכסים דווקא לדעתי זה יוצא רטוב מדי, אבל בסדר.
אני אנסה.
כן.
אחלה.
אוקיי.
תודה רבה, ושאלה שנייה, אני יודעת שפסטרמות ונקניקים זה נחשב מזון אולטרה מעובד.
ברוב המקרים יש מתכונים ביתיים וגם יש היום חברות שעושות בלי חומרים.
יפה, אז השאלה שלי, פתאום אחרי הרבה זמן שנמנעתי מלהכניס פסטרמה הביתה, ראיתי שאחת החברות הוציאה פסטרמה 100% רכיבים טבעיים,
כן.
וזה 80% חזה הודו, וכל היתר זה תמצית סלרי כחומר משמר.
יפה.
וקרניגן מעצות ים.
קרגינן, זה סוג של סיב תזונתי שהוא כמו מסמיך כזה, זה כאילו כמו עושה ג'ל כזה, אבל לא...
אוקיי. כן. יופי. וסיבי הדרים, תמצית דובדבן.
שמי.
כאילו זה בסדר?
פצצה?
אפשר לאכול את זה כל יום, שתי פרוסות נגיד?
בהחלט, אפשר 200 גרם אם את רוצה במקום החזה עוף בצהריים.
וואי, כי זה...
אני לא רואה שם משהו לא בסדר.
אולי זה שזה, הם כותבים שהנדחי חזה הודו, תכונים מעוצבים ומאושנים, אולי הקטע...
תכונים ומעוצבים, את עושה מזה...
זה כן, המאושנים.
אני לא יודעת מה, איזה תהליך הם עשו, את מרגישה את זה חזק בטעם שזה מאושן?
לא. האמת.
אז יכול להיות שזה בסדר, אני באמת לא יודעת מה הם עשו שם ועד כמה זה מאושן, בעיקרון מאושן כאילו נחשב פחות טוב, אבל אני לא בטוחה בפסטרמה מה הם עשו שם. תכונים ומעוצבים, אוקיי, בוא נגיד לא אכפת לנו, זה כמו שתתחני ותעשי בעצמך איזה פרוסות באיזה צורה שאת רוצה, גם זה כמו שיש שניצלים צמחיים, שזה נקרא חזה מהצומח, שיש על זה ציורים כאלה של פסים שחורים, כאילו שזה היה על האש באיזשהו מקום, שזה לא היה על האש. אז זה כאילו, אוקיי, בסדר, שיראה לנו משהו. זה נשמע לי בסדר גמור, מה אני אגיד? אין לי מזה בעיה. החבל שאסור לנו לעשות פרסומות לחברות, אבל זה נשמע ממש 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 בסדר.
נכון, הרכיבים ממש נראים טוב.
כן, לגמרי, לחלוטין.
אוקיי.
אוקיי.
בסדר גמור, המון תודה.
תודה לך על השאלות המצוינות, וחג חנוכה שמח. יש לנו מאזינה לקו? עוד לא, אז אני עכשיו. התרד, אוקיי. טוב, תרד וברזל וכל מה שביניהם. פופאי, אם מישהו זוכר מה זה, אני חושבת שאנשים שנולדו אחרי שנת 1990 לא יודעים מי זה פופאי. יש לי הרגשה כזאת. אבל מי שנולד באמצע המאה הקודמת, בטוח יודע מי זה פופאי, זה דמות קומיקס כזאת אמריקאית של מלאך, מלאך על ספינה, שפעם הוא היה הסרט המצויר היחיד בטלוויזיה, אם הייתה טלוויזיה בכלל. לא הייתה טלוויזיה שהייתי קטנה, אבל בסדר. ואז הסרט המצויר הזה על פופאי הראה שכל פעם שהוא היה באיזושהי צרה, אם אני זוכרת נכון, הוא היה פותח קופסת שימורים של תרד, לוחץ עליה, הכל היה אף באוויר, נוחת עליו ישר לפה, וטרח התנפחו לו השרירים בידיים, והוא היה נורא נורא חזק, כמו גיבור על כזה. אז פעם אמרו, אוקיי, תרד, ברזל, כוח, עניינים שזה לא נכון כל כך, כי מאז 1929 שיצרו את הסדרה הזאת, יצאו מלא מחקרים שמראים שתרד אמנם עשיר בברזל, אבל הוא מכיל גם חומצה אוקסלית. זה סוג של חומר שמפריע לספיגת ברזל בגוף. כמה זה מפריע? 90% מהברזל בתרד לא יספק בכלל. בסדר? למה אנחנו צריכים ברזל? למניעת אנמיה, להעברת חמצן, לאנרגיה לכל הגוף ולשרירים. אז עולה השאלה, למה תרד בכלל טוב? אז התשובה, יש בו קודם כל מלא חומצה פולית, שגם היא דרושה למניעת אנמיה, לפעילות המוח ולמניעת מומים מולדים. יש בתרד המון ויטמין K שחשוב לקרישת הדם. יש לו המון ויטמין A שחשוב לראייה ולאור שלנו, לאור, כן? למניעת קמטים וכו'. אז תרד זה דבר מאוד מאוד בריא, אבל אם רוצים מקור לברזל, עדיף לחפש מקורות שונים ולאו דווקא התרד. עכשיו, בגלל שהוא מונע את ספיגת הברזל, אז לא כדאי גם לאכול אותו יחד עם עוף או עם בשר או עם משהו שמכיל ברזל, כי אולי הוא יקשור גם את הברזל שנמצא שם. אז אם כן אוכלים אותו, מה שאני עושה זה חביבת תרד בולגרית. זה חביבה, זה מילה שהיא באמצע בין לביבה לחביתה. בסדר? שימו לב מה עושים. 100 קלוריות בלבד. לוקחים חצי כוס עלי תרד בייבי, קוצצים את זה, מערבבים עם ביצה, 20 גרם בולגרית מפוררת, אפשר לשים תבלינים אם רוצים, אני שמתי שום גבישי, שהופכים את הכל על מחוות, עם, בהמשך לשיחה עם המאזינה קודם, ספרי שמן, חום נמוך, או מכוסה או לא, אחרי שזה הופך הכל יחידה אחת שלא מתפרקת, אז הופכים את זה לשני, לעוד איזה כמה דקות, וזה פשטידה ענקית, או לביבה ענקית, או חביתה מושקעת, או מה שרוצים אפשר לקרוא לזה, טעים ובריא. יש לנו מאזינה על הקו?
שלום.
שלום.
היי.
היי.
קוראים לי רונית, ואני בת 66.
כן.
והיה לי, יש לי אוסטאופורוזיס.
אוקיי.
ויש לי דיוורטיקוליטים. היה לי משנה את כיף, כן.
אוקיי.
ומאז האמת הייתי מושפזת עם אנטיביוטיקות למיניהן.
אוקיי.
אין לי דלקת, ועשיתי את כל הבדיקות, קולונוסקופיה, גסטרו, הכל.
אוקיי, יופי.
לא יודעים, אני רק עדיין סובלת מכאבי בטן.
מה לא יודעים?
יש לי עדיין כאבי בטן.
אוקיי. מה זה כאבי בטן אצלך, בלמעלה או באזור של המאה?
למטה.
למטה, אוקיי, ולא, והדיוורטיקולוזיס הם לא עם דלקתיות, עם דלקות.
לא, כבר, כן, מזמן כבר.
יופי, שזה טוב.
ועכשיו גילו לי רגישות ללקטוז, אי סבילות ללקטוז.
אוקיי.
רמה 20, הם כותבים מובהק.
אוקיי.
אני מבינה שזה לא, שזה אי סבילות נמוכה, כאילו.
תראי, אי סבילות, בואי נגדיר ככה, בלי קשר לכל התקלות שהציינת קודם. אי סבילות ללקטוז זה לא אלרגיה. מישהו שיש לו, נגיד, סתם דוגמה, ילד או מבוגר שיש לו אלרגיה לבוטנים, אם הוא יאכל בוטנים הוא בסכנת מוות מיידית. אי סבילות זה אומר שחסר לך האנזים במעיים שמפרק את הלקטוז, שדרך אגב משהו שקיים ל-70% מהאנשים בישראל, ואז אם את אוכלת במקרה משהו עם לקטוז, זה, מה אומר שזה הדבר היחיד שזה יכול לעשות לך, זה כאבי בטן, נפיחות גזים, כאילו, הרבה גזים ושלשולים. זה הדבר היחידי. אבל זה לא שאת מתה מזה.
20 זה באמת רמה נמוכה שלי.
אני אגיד לך שאני, את האמת, שאני לא זוכרת את המספרים, וגם אני משערת שבהרבה קופות חולים יכול להיות שמודדים את זה אחרת, אבל אם יש...
אני עשיתי את הנשיפה.
כן, אוקיי. עכשיו, מה שחשוב לי להגיד לך...
עכשיו, האוכל.
זהו, זה לא משנה באיזה רמה זה, אם יש לך אי סבילות ללקטוז, את לא מוכרחה לאכול דברים עם לקטוז בכלל, ולא לטובת האוסטופורוזיס, את לא צריכה לקטוז, וגם על אחת כמה וכמה עם הדיוורטיקוליטיס. ומה שאני רציתי להציע לך תוך כדי שאנחנו מדברות, זה את הגבינות הקשות. למה? איך את יכולה לדעת כמה לקטוז יש במוצר חלב? כשאת מסתכלת על אריזה של משהו שהוא חלבי...
ממה את אמרת בזה?
נכון.
אז, אבל נכון. אם זה מכיל סוכר...
רגע, שנייה.
אוקיי.
שאת מסתכלת על האריזה של מוצר חלב מסוים, רשום לך שמה כמה פחמימות יש. אם המוצר מכיל סוכר, זה כולל, הפחמימות כוללות בתוכם גם את החישוב הזה. אם הפחמימה היא, אם המוצר חלב הוא ללא, הוא לא מתוק, כל הפחמימות שיש שם זה לקטוז. את צריכה לשאוף להגיע למוצרים שיש בהם 0 נקודה משהו לקטוז. זה קיים כמעט בכל הגבינות הצהובות הקשות. מה שטוב במקרה של הגבינות הצהובות הקשות, מאחר שמאוד מאוד, זה חלב מאוד מאוד מרוכז, ללא הפחמימות, רק השומן, שנגיד, שנותן לנו טיפה קולוריות לפעמים, יש שם גם את כל הסידן של מוצר החלב. וגבינה צהובה היא גם דלק לקטוז וגם עשירה מאוד מאוד בסידן, שזה פותר לך את שתי הבעיות במכה אחת.
כמה גבינה צהובה אפשר לאכול?
בדיוק, כמה גבינה צהובה אפשר לאכול. אם את לא רוצה להיעזר בתוספי סידן,
אני לוקחת,
anyhow, אז כמה את לוקחת?
500.
500. אז בוא נגיד שבגלל שיש לך אוסטאופורוזיס, השאיפה שלנו להגיע ליותר מ-1200, נגיד אולי, אוקיי, אז את צריכה לפחות עוד שתי פרוסות גבינה צהובה ליום. ה-9% שומן מכילות טיפה יותר סידן, וזה בסדר גמור גם בטוסט, גם בפיצה, גם במה שאת רוצה, סידן לא נהרס.
מה עם קוטג' אגב?
יש לו לקטוז, פחות מגבינה, אבל יש לו, אז לא, לא לגוע.
בכלל לא, אני אסור...
עדיף לך לא, יש סבילות, עדיף לך לא, את לא צריכה עכשיו תקלות ובלגנים במעיים, ואחר כך את באה ואת אומרת לך שיש, את אומרת להם שיש לך כאבי בטן, ואז הם עושים לך בדיקות לדיוורטיקוליטיס, והסיבה היא שאת אוכלת קוטג', למה לך? למה? אמרו לך סבילות, תורידי מוצר חלב, לא להתחכם, חלב סויה במקום חלב פרה, יפה, ובטוף הוא גם כן, גם הוא טוב לך לדיוורטיקוליטיס, כי הוא ללא הסיבים שיש לסויה, ויש בו מלא מלא סידן, אם את מוכנה לאכול שהיום טופו פיקנטי, טופו בזיליקום, טופו בטעם פסטרה, גם אני אוהבת, שתי פרוסות גבינה צהובה וחצי טופו, זה מסדר אותך מעל ומעבר.
שתי פרוסות גבינה צהובה וחצי?
חצי קוביית טופו, כלומר 150 גרם טופו, אני לא יודעת איזה קוביית קונה.
50 גרמה?
כן.
אוקיי.
זה מסדר אותך בסידן, גם עם חלבון, זה טוב לדיוורטיקוליטיס, וטוב לאוסטופורוזיס, וטוב לאיסבילות ללקטוז. יופי?
אוקיי.
יופי.
טוב, תודה רבה.
תודה רבה לך על השאלה המצוינת. תודה רבה.
תודה, ביי.
ביי ביי. יש לנו עוד מזינה על הקו, שלום.
שלום, מה שלומך דוקטור רויזמן?
בסדר גמור, מה שלומך? היי אריאלה.
כן, אני ככה מרגישה שאם אני שבועיים לא מדברת איתך, אז משהו חסר לי, כאילו.
אני
שמחה. אוקיי, אז דבר ראשון, אני רציתי להעיר את תרומת ליבך, אני לא יודעת. אני, יש לנו בבית סירופ דיאט, לא סירופ פל, סירופ דיאט בטעם אננס, ואני...
הרכיבים שלו בסדר?
לא. אני בודקת, ואני רואה שיש 17.5 כפיות סוכר. אני יודעת שב...
לא, רגע, שנייה. הם בטח בודקים ל-100 גרם סירופ, שמספיק לך ליצירה של 5 קנקנים.
אה, כאילו 17.5 זה 5 קנקנים?
אני לא מכירה את הסירופ שלך, ואסור לנו לדבר על חברות כן, כאן, אבל, כן, אבל כן. תחשבי שב-100 גרם סירופ את עושה מלא. זה לא, הבנת? אז קודם כל זה, אבל אני חייבת להגיד משהו אחר. אני חושבת שאני לא מצאתי בישראל, אם אני זוכרת נכון, אני לא רוצה להיות חד משמעית, אבל אני חושבת... שאין בארץ סירופ דיאט שהרכיבים שלו טובים. כאילו, עזבי כבר את הסוכר. זה סביר להניח מכיל עוד כל מיני חומרים אחרים שאת לא רוצה להכניס לגוף שלך, כל מיני כימיקלים וכל מיני מתיקים וכל מיני משמרים. כן, כל מיני איים שעדיף לנו שהם לא ייכנסו לגוף. אז ההצעה היא פשוט אולי לשתות מים, תשימי שם בקנקן שלך במקרר, במקום סירופ דיאט, תשימי שם פרוסות אגסים ותפוחים ומלופפונים ונענה, וסופג את הטעמים, וזה נהיה מים הכי טעימים בעולם, וגם חגיגים, וכיף לראות אותם ככה, את הקנקן הזה.
וואלה, את יצא נהדרת.
יופי.
כי אנחנו חורשים על זה. יופי. עכשיו רציתי לשאול עוד דבר אחד. אני יודעת שאוכלים פירות בעונה. לא, כן. לא טוב לאכול. אז מותר לאכול כרגע פירות טרופים, נגיד אננס וכל... לא משנה, נכון, יש סוכר...
מה, מהקופסת ואני... שימורים או לא הבנתי?
לא. טרי שאני חותכת, כן. פרוסה אחת.
כן.
אז אני יודעת שיש בה ברומלין, וזה טוב נורא להרבה דברים.
מה ברומלין? לא הבנתי. מה השאלה בעצם?
אם מותר לי לאכול פירות טרופים כרגע, או שזה לא
מה
העונה.
מה זה כרגע? לא הבנתי כרגע.
כי... אני שמעתי שאנחנו צריכים לאכול פירות של העונה.
רגע, טוב, רגע, שנייה. יוצא לי לדבר כל שבוע כמעט, היום לא יצא לנו משום מה, עם חקלאי השבוע שלנו. ואני דיברתי עם מישהו גם על אננס, ודיברתי עם מישהו על קלמנטינות, שהוא אפשר להשיג אותם גם ב... הוא סיפר לנו שיש כל מיני זנים שהם טיפחו, ואפשר להשיג אותם גם בקיץ. אין היום דבר כזה כל כך פירות העונה. היום את יכולה להשיג הכל תמיד. וזה שאת מקבלת תפוזים באוגוסט, זה לא ששמרו אותם מנובמבר, ויש בזה חומרים לא בסדר. זה זן אחר. וגם אם כן כתפו את זה, ונתנו לזה להבשיל, ולהישמר בתנאים מבוקרים, מה שנקרא, עם כל מיני אתילן, או כל מיני גזים אחרים ששומרים על זה, שזה לא יירקב או לא יבשיל יותר מדי, זה לא אומר שזה לא בסדר, ואין בזה חומרים לא בסדר. הפירות שאת יכולה לקנות, את יכולה לאכול. אם את לא יכולה לקנות אותם, אז או שזה כפו, ואז זה גם כן בסדר, או שזה בשימורים, ואז זה גם בסדר, אבל לשים לב שיש בזה פחות ויטמינים, וגם לפעמים סירופ עם סוכר.
מלא סירופ, כן.
אבל בעיקרון אין כזה דבר היום. העונה, ואוקיי, אני אוכל מה שבעונה. את שמה לב שהעגבניות יש לנו כל השנה? פעם לא היה כזה דבר. מלפפונים יש לנו כל השנה, חסה, אין זה מצב שאת לא משיגה, זה מקסימום פחות יפה. קרובית יש לנו כל השנה, בקיץ היא קצת יותר דלילה כזאת, בחורף היא יותר שמיכה כזאת, שאת רואה שהיא יותר כיף לקחה לגדול במזג אוויר הנוכחי, אבל זה לא ש... אוי, זה לא עונה, אז אסור לי לאכול, אין כזה דבר היום.
הבנתי.
פיתחו זנים מסוימים שהם בסדר, והם גדלים לנו כל השנה זמינים, לפעמים יותר יקר, לפעמים זה יותר זול, אבל תמיד בריא לשלב פירות וירקות, גם אם זה לא העונה האמיתית במרכאות שלהם, שאין לי מושג כבר מה העונה.
אז עוד שאלה אחת, כמה כוס מדידה של סלק מותר לאכול?
סלק, תאכלי כמה שאת רוצה, למה?
כמה שאני רוצה, איזה כיף, ועוד אחד
בנה... רק לשים לב, שסלק עלול בחלק מהמקרים לעשות לך שתן אדום, או טיפה אדום בצואה, אז לא להתבלבל ולא לחשוב שזה בעיה רפואית.
יופי, הבנתי, ובננות מותר אחת ליום?
מותר גם שלוש ליום, השאלה איזה עוד נשנושים את אוכלת?
לא, אני משתדלת מה שדיברת איתי להוריד את הנשנושים, כדי שאני אוכל לרזות.
בננה זה נשנוש.
כן?
כן, כל פרי שווה נשנוש. אם את אוכלת נשנוש ביניים, זה יכול להיות בננה, זה יכול להיות יוגורט, זה יכול להיות שקדים או אגוזים, זה יכול להיות פרי אחר, זה יכול להיות מלא דברים אחרים.
טוב, וואלה, עשית לי את השבוע, דוקטור רויזמן.
מה את אומרת? אני מאוד מאוד שמחה, היה קל מאוד לעשות לך את השבוע, איזה כיף.
כן, היום, כן, השבוע בגלל חנוכה לא חיטטתי בהרבה דברים, אז שיהיה לך חנוכה שמח.
תודה רבה, תודה רבה. להתראות. ואני עוברת לפינה שלנו, טוב לדעת, האם חשוב לאכול כל שלוש שעות? והתשובה. אני אומרת לכם עכשיו גם לפי מחקרים וגם מה דעתי, בסדר? אז ככה. יש תיאוריות והיו תיאוריות שהתחילו בגלל סוכרת. התיאוריות האלה גרסו שלאיזון רמת הסוכר בדם במשך כל היום, בלי להקפיץ ולהוריד את רמת הסוכר בדם, כדי שישאר מאוזן ובלי תגובות אינסולין חדות, עדיף לאכול כל שלוש שעות לפי השעון ממש, גם אם לא רעבים. זה יוצא, נגיד, שאם קמתם בשבע, אז יש לכם שבע, עשר, אחת, ארבע, שבע בערב, ועשר בלילה נשנוש לילה. זה שש ארוחות, כל שלוש שעות ארוחה. אחר כך יצאו מחקרים, והרבה כאלה, אני חייבת להגיד שאני בדקתי את זה בכל הרפרנסים, מהשנים אחורה, הרבה שנים אחורה אפילו, נגיד מ-2005 בערך, יצא מלא מחקרים שראו שאם מחלקים את האוכל להרבה ארוחות קטנות במשך היום, זה עוזר לרדת במשקל. בסדר? גם לאיזון רמות הסוכר וגם לירידה במשקל. אממה, מנגד, היו גם מחקרים שהראו שאנשים שמחלקים את האוכל להרבה ארוחות קטנות, הם בסיכון גבוה יותר להוסיף קלוריות בלי שהם מרגישים. כלומר, השיטה הזאת פועלת לזמן מוגבל וקצר, היא עוזרת לשליטה לסובה ולירידה במשקל, רק לתקופה מוגבלת, ואז שמתרגלים לזה, אז פחות שמים לב, ואז מוסיפים הרבה יותר קלוריות. עכשיו אני אגיד מה אני חושבת. אף אחד לא נולד ולא יצא מהבטן עם שעון על היד, אנחנו לא אמורים לאכול לפי השעון, אנחנו אמורים להקשיב לגוף. אם אנחנו לא רעבים, לא צריך לאכול כי הגיע שעה 10, או כי הגיע שעה 1, או הפוך, נגיד אכלתי ארוחה מסוימת, ואני רעבה ב-12 ולא ב-1, מה אני צריכה עכשיו לחכות? שהיא 1, או שאני יכולה לאכול את ארוחת צהריים שלי ב-12. הגוף נורא חכם, הגוף יודע לכוון אותנו, אנחנו צריכים ללמוד להקשיב לו. וזה הרבה יותר חשוב מאשר להסתכל על השעון ולהגיד, אוי, אחת אני צריכה לאכול. אוי, ארבע, הגיע לי ארוחת ארבע. לא ככה, לא לאכול בכוח. ברגע שנותנים לגוף לכוון אותנו, זה הרבה יותר חשוב, ודעה שנייה שלי, שלכל אחד מתאים משהו אחר. אני ראיתי שיש אנשים שמתאים להם שלוש ארוחות גדולות ביום בלי נשנושי ביניים. אני ראיתי אנשים שמתאים להם שתי ארוחות גדולות ביום עם נשנוש אחד וזהו. אפשר לחלק את הקלוריות היומיות של מתאימות לכל אחד ואחד, בכל דרך שאתם מוצאים לנכון שמתאימה לכם, אין חוקים חד משמעיים. למרות המחקרים שראו שאכילה כל שלוש שעות כביכול טובה יותר לסובה ולירידה במשקל. אוקיי, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
תודה, תודה. שמי רותי.
היי רותי.
ואני מאזינה קבועה שלך.
שם יפה מאוד, אני אוהבת.
תודה. אני פעם ראשונה, סליחה על הצרידות.
לא שמים לב, הכל טוב.
בסדר. עכשיו, יש לי רק שאלה. אני לפני שבועיים ומשהו, עלתה גברת עם בעיה דומה מאוד לשלי.
אוקיי.
נטלה נקסיום.
נכון, רבקה, מאזינה הקבועה שלנו.
כן. כן.
נכון.
וזה השתדר לה, אני לא אדבטח כנראה עם תפריט שנתת או
נכון,
משהו.
נכון, כן.
ואני מתה להגיע למצב הזה, כי אני עם הקיצורי נשימה על הפנים.
את בעודף משקל?
כן, קצת.
אז תראי, הרבה פעמים, כמו שאת קראת לזה, קיצורי נשימה, כל הבעיות האלה של נשימה, הן נובעות ממשקל עודף. הדבר הראשון צריכה לעשות איזשהו תפריט שיתאים לך לירידה במשקל. עכשיו, המשקל באזור של הבטן יכול ללחוץ לך על הקיבה, וזה מה שגורם לעלייה של המזון למעלה, פרט ללחץ על הריאות ולבעיות נשימה. אז זה יכול להיות שהמשקל עצמו הוא שגורם לך לכל הצרבות וכו'. מה שאני אמרתי לרבקה בזמנו, כדי שלא יהיה לה את הצורך בתרופות נגד צרבות, זה את החוקים נגד שלא יהיה צרבת, כדי שהאוכל לא יעלה למעלה, מתוך הנחה שגם נקסיום לא מרפא את הבעיה, הוא רק מקל כדי שזה לא ישרוף. עכשיו, ברגע שהיא עשתה מה שאני אמרתי, אני יכולה להגיד לך את זה עכשיו ממש בקצרה, אבל אני יכולה להגיד לך רק שיהיה ברור, שאצלה זה פשוט לא היה לה, האוכל לא עלה למעלה, ואז היא גילתה שהיא בעצם לוקחת סתם את הנקסיום. אני לא יודעת אם גם אצלך זה יהיה ככה אותו דבר, כי יש לנו את הבעיה של עודף משקל, היא כבר הייתה אחרי ירידה, כתוצאה מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, אבל אצלך נגיד, את יכולה להגיד לי ממש בקצרה מה את אוכלת, כדי שנראה מה לשנות לטובת דיאטה לירידה?
אין לי משהו קבוע, בבוקר אני גם לא יכולה להכניס הרבה, ברגע שאני מכניסה הרבה, זה כזה חונק אותי.
הבנתי, את עושה בדיקות רפואיות?
אני צריכה לעשות גסטרוסקופיה, אבל לצערי רק במור.
אולי אנחנו צריכים קודם לעשות את הבדיקות ואז לעשות תפריט, אבל
מה? אני עושה בדיקות, אני כבר עשיתי הכל.
לא, את הגסטרוסקופיה אני צריכה.
אוקיי.
לראות למה ברגע שאת מכניסה משהו, פתאום זה כבר לוחץ לך.
עכשיו, כל מה שקשור עם גלוטן, אני משתדלת מאוד לא להתקרב לזה.
אבל גלוטן, לא ראית גלוטן, זה לא אומר שאת פוסכת קלוריות, את יכולה לאכול ופלים ללא גלוטן וזה לא יהיה בריא.
כמו את הלחץ וזה.
הבנתי, אז מה בבוקר?
בבוקר אני קצת עם כזה קצת קוטג', אולי פרוסה שתיים גבינה צהובה. אני משתדלת כמה שפחות לחם.
אוקיי.
כמעט ולא, כמעט ולא.
מה ביניים?
לא, אלי, אני לא מנשנשת מי יודע מה. זה הבעיה שלי. אני משתדלת כמה שיותר ירקות. וברגע שאני עם, אני יודעת, בא לי על בצק משהו, אפילו חתיכת לחם, לא משנה, קל, לא קל, בדרך כלל אני עושה את זה בבית, אז אני, אין לי את הבעיה הזאת, אז אני מוציא אפילו את כל החלק הפנימי, כדי לא עוד פעם להיחנק, ואז אני אוכלת ככה כמה פיצי, ואופ.
מה בערב?
בערב אני משתדלת לשתות מרק ירקות שאני מכינה.
הבנתי, תשמעי, אני לא כל כך הבנתי ממך מה את אוכלת ומה לא, כי לפעמים ככה, לפעמים לחם, לפעמים לחם קל, לפעמים מוציאה את הזה מסביב, לפעמים לא. אני לא הבנתי, אני צריכה שתעשי קודם את הבדיקה ממה את נחנקת, הגסטרוסקופיה זה מאוד מאוד חשוב. מרק לא טוב לך, את לא יכולה לאכול דברים נוזליים, כי זה עולה למעלה מאוד בקלות. בסדר? בשים לב. זה בהחלט ממלא וזה טוב לדיאטה, אבל אם יש לך בעיות של צרבות ועולה למעלה ואת נחנקת, אז זה פחות מומלץ לך בטח בערב. אני מציעה, תקשיבי, אני באמת לא כל כך יודעת מה קורה שם. אני צריכה יותר בדיקות, ואז אולי תעלי שוב לשידור.
אני יכולה אולי, לא יודעת, לדבר איתך באיזושהי צורה, כי אין לי פייסבוק, לא,
אני, כן, אני מבינה, אני לא מקבלת,
או דרך וואטסאפ, או לא יודע.
אני לא מקבלת באופן פרטי עכשיו, אבל אני צריכה את הבדיקה קודם בכל מקרה. מה שאני מציעה, זה את תעשי את הבדיקה, אחרי שהיא תצא תקינה, תרשמי במקביל איזה שבוע מה את אוכלת, תשלחי תמונה לוואטסאפ של התוכנית, ונעלה לך עוד פעם, נראה מה אפשר לשפר, בסדר?
אוקיי, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, חג שמח.
חג שמח, בהצלחה בבדיקות. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
מדברת פרידה.
היי.
היי, שלום דוקטור רוזמן. יש לי שאלה, אני סובלת מאי ספיקת כליות, והמזון שלי זה דל נטרן ודל אשלגן. ובחורף נורא נורא בא לי איזה מרק סמיך, אולי את יכולה להציע לי איך לעשות איזשהו מרק שאני יכולה לאכול מבלי שיש בו הרבה אשלגן או...
תראה, נפה. לגבי נטרן אני די בטוחה שאם את ככה הרבה זמן כבר, אז את כבר התרגלת לטעם הפחות מלוח, כך שזה אולי פחות מפריע לך, נכון?
נכון, נכון.
יפה, אז זה בוא נגיד לא מהווה בעיה, פרט לזה שאת תשימי תובלינים בעצמך במקום להשתמש בהפקות מרק שיש בהם נטרן.
כן.
אז זה בוא נגיד לא מהווה איזושהי בעיה. כן. השאלה לגבי אשלגן היא קצת יותר מסובכת, וזה כי בכל דבר שתגיעי יש אשלגן, ובעיקר בירקות שמשמשים למרק. העניין הוא שאני חייבת להגיד לך, שאת פה, הדל לאשלגן זה לא אומר ללא אשלגן. את כנראה קיבלת איזשהו תפריט מחושב אשלגן, זה לא אומר שאת לא יכולה, כן?
כן.
את יכולה, אבל בכמות מסוימת.
כן.
ואז זה אומר שנגיד אם בתפוח אדמה אחד יש, סתם אני אומרת, נגיד 1,000 מיליגרם, נגיד, אז את צריכה, את יכולה לאכול אותו אבל לחשב אותו. נגיד, את יכולה להגיע לכמה שאמרו לך, אני לא יודעת מה אמרו לך. ואז את צריכה, לחשב את כל התפריט, ואז את יכולה הכל. אני פעם נתתי תפריט לאי ספיקת כליות, שאמרו, כמה השלגה, נגיד, אותו בן אדם צריך, בסדר?
כן.
נגיד אם את שמה עכשיו, אפילו, תפוח אדמה ענק, או 3 קטנים. מה זה הרעש? כנראה ממני.
כן, זה לא ממני.
כן, כנראה. שאם אנחנו אוכלים, נגיד, תפוח אדמה ענק, 3 קטנים, שיש בהם 1,000 מיליגרם השלגן לסיר, כן. לחלק למספר המנות, נגיד, לחלק ל-10 מנות, אין שום בעיה לשלב את זה בתפריט, אני יכולה.
כן.
לשלב לך את זה בתפריט, אני צריכה אבל בדיוק את הכמות של כמה את יכולה, ואז מה עוד את אוכלת, ואז אנחנו מחשבים את זה. זה לא שאת צריכה ללא, את צריכה מחושב, בסדר?
כן, אז
זה
אני
הרעיון.
באמת לא יודעת כמה אני צריכה אשלגן, כי אני גם מקבלת אבקה כדי להוריד את האשלגן.
מה זאת אומרת, אני לא יודעת, מי נתן לך את התפריט? מי אמר לך מה את צריכה?
דיאטנית.
היא קיבלה תפסים מהרופא של בניית התפריט כמה את...
כן, אבל לא רשום לי, לא רשום לי כמה השלגן, לא רשום לי על התפריט שהיא נתנה לי.
לא, היא לא אמורה לרשום לך, למרות שהיא יכלה לרשום לך על כל דבר כמה, ואז מה התחליפים, אבל...
כן.
מה שאני שואלת זה על הטופס מהרופא, לא כתוב לך כמה אשלגן?
כמה אשלגן?
מותר, את קיבלת הפניה לדיאטנית.
לא.
למה לא? אז איך אנחנו יכולים, איך מישהו יכול לדעת כמה אשלגן לשים לך בתפריט?
אין לי מושג, לא אמרו לי.
לא, זה נתון שהוא חשוב, נכון. לבן אדם נגיד נורמלי שמותר לו עוד 4,000 מיליגרם, בסדר?
כן.
נגיד שמותר לך חצי מזה. חצי זה 2,000. בתפוח אדמה קטן, יש 300 ומשהו, אז אני יכולה לשים לך אותו, נכון?
כן.
אוקיי. בעגבניה נגיד יש גם כן איזה 300 באחת נורמלית, אז אני גם יכולה לשים לך אותה. בחסה אני יכולה לספור כמה עלים אם אני רוצה.
כן.
אני יכולה לשים לך כמעט כל דבר בחישוב הנכון, את מבינה?
אני מבינה.
עכשיו,
כן.
אני צריכה לדעת כמה. עכשיו, נגיד שאת עושה מרק, ואני לא אגיד לך, אל תשימי תפוח אדמה, כי אם תשימי משהו אחר במקום, אז יהיה שם השלגן באותה מידה כמעט. מה שתשימי, זה פחות או יותר הכל אותו דבר. נגיד את עושה מרק, והוא דליל, ונגיד הוא לא מאוד מאוד סמיך כמו שאת רצית, הוא יחסית כן. יש בו מים, ואת נגיד עושה חשבון שבכל המרק כולו, נגיד, יש 4,000, ואת מחלקת את זה ל-8 מנות, ויש לך שם 500 במנה, את יכולה לשלב את זה?
כן.
סבבה, את יכולה לשלב את זה, אבל איך את יכולה לשלב את זה? בחשבון הנכון, השאלה מה עוד את אוכלת במשך היום, אם את אוכלת 0 אשלגן במשך היום, את יכולה לעשות את המרק יותר סמיך?
לא,
תראי,
בכל דבר הרי יש אשלגן.
נכון.
וגם ב...
נכון.
אפילו בתפוח ובאגן.
בהחלט, זה מה שאני אומרת, בכל הפירות והירקות יש פחות או יותר רמה גבוהה. נגיד בבננה ותפוח אדמה יש טיפה יותר, אבל גם אותם אפשר לשלב בכמות הנכונה.
אז את אומרת שכדאי קודם לשאול כמה...
תשאלי את הרופא כמה השלגן מותר. עכשיו יש לך בכל הטבלאות כמה יש בכל דבר, את עושה את המרק לפי, עוד לא עשית אותו, את רק מתכננת מה את שמה, עושה חשבון לפי באינטרנט, יש בכל מקום, תכתבי תפוח אדמה אשלגן, יוצא לך כמה אשלגן יש, את עושה את החשבון לכל המרק, לחלק למספר המנות, ולוקחת בחשבון שבמנת מרק יש לך 400 או 500 או 600 או 200 או מה שיוצא לך.
כן, הבנתי.
בסדר, הכל את יכולה, אבל את צריכה לדעת כמה.
כמה.
אוקיי.
בסדר.
ואם תצטרך עזרה, אז אחרי שתדעי כמה אשלגן את יכולה, תתקשרי עוד פעם ואני אעזור לך לחשב את המרק.
בסדר.
כן?
תודה רבה לך.
יופי. תודה רבה רבה.
כל טוב.
כל טוב. אוקיי, ועכשיו אני עונה על שאלה מהפייסבוק, איך אפשר לדעת אם חסר מגנזיום ואיזה תוסף מומלץ? אוקיי. אז קודם כל, איך אפשר לדעת אם חסר מגנזיום? אז הגורם, התופעה העיקרית והנפוצה ביותר, לחוסר במגנזיום, היא אם אתם מרגישים שבאמצע הלילה, בהנחה שאתם ישנים טוב ולא מתעוררים מהזקות, פתאום נתפס לכם השריר מאחורי הרגל למטה בשוק מאחורה, כן? זה נקרא שריר התאומים מאחורי הברך למטה. הפולקה שלכם, היא מתפסת פתאום, וזה מהיר אתכם, זה חוסר מגנזיום. בנוסף, אם אתם עושים ספורט, מותחים פלקס את הרגליים, עושים מתיחות ככה בסוף, ואתם מרגישים שאתם, אם אתם תמשיכו למתוח, עוד שנייה, זה נתפס לכם ולא משתחרר, ואתם לא יכולים למתוח עוד, זה גם כן מעיד על חוסר במגנזיום. היום החוסר במגנזיום הוא יחסית נפוץ, והסיבה היא שבחלק גדול מהמקומות בארץ, שותים מים מותפלים ואין בהם מגנזיום, בחלק גדול משקים ממים מותפלים, שגם בהם אין מגנזיום, ואז בחקלאות גם כן אין מגנזיום. אז איזה תוספים מומלצים? ברור לכם שכל אחד יגיד ששלו הכי טוב, והקרבונט, ציטרט, גלוקונט, נוזלי, אבקה, כמוסות בקפסולות, במה שאתם רוצים. כל אחד יגיד ששלו הכי טוב. אבל בסוף, 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 לכל אחד יהיה מתאים משהו אחר. אז מה לבחור? תנסו כמה, תקנו מה שלו הכי יקר כמובן, תראו אם זה עוזר לכם, אתם תרגישו את זה תוך יום אחד. אם זה לא עוזר לכם, אז תחליפו סוג. אתם תוך יום אחד, תוך יום, באותו יום, אתם אמורים להרגיש שאין התקפצויות. בסדר? אנחנו לא נמליץ פה גם ככה לחברות, אבל אין איזה משהו, חד משמעית אין משהו שהוא נחשב הכי טוב. כל אחד יגיד לכם ששלו הכי טוב. ועוד הערה לסיום, אלה שעושים יותר פעילות גופנית, צריכים יותר מגנזיום מאנשים אחרים. אוקיי. ונעבור למתכון פיצה קרובית. המתכון והתמונה המהממת יהיו באתר של הרדיו בעוד היום, מתישהו בקרוב. מה עושים במקום בצק מקמח? לוקחים קרובית, טריה, אל תיקחו את הקפוא פירורים, זה לא יוצא טוב. מפוררים אותה במג'ימיקס לכמו אורז כזה, ואז מעבירים את זה למחוות או לווק ככה, את הפירורים, לרקח את זה, ותוך כדי שזה במחוות בווק, מוסיפים תבלינים שזה יספוג את זה ככה יותר טוב, ואז זה גם נורא טעים ככה, אם אתם רוצים, זה נקרא אורז קרובית. ואם אתם לא סיימתם את זה, ולא חיסרתם את זה כמו שלי קרה, מוסיפים שתי ביצים, משטחים את זה על נייר אפייה, ככה דק דק, אופים את זה בערך 10 דקות, ואז מוציאים את הדבר הזה, את הבצק הזה, את המשטח הזה, על זה שמים רוטב עגבניות לשקשוקה, רוטב עגבניות לפיצה, שניהם טעימים מאוד, מפזרים על זה מוצרלה, בערך 70 גרם, אפשר לשים על זה עלי בזיליקום, או כדורי מוצרלה לבנה, או ריקוטה, מה שרוצים, מחזירים ואופים את זה עוד חצי שעה בערך ב-200 מעלות, כל התבנית, אפשר לחלק לשמונה משולשים, 80 קלורות לתבנית, למשולש או ליותר. תודה לליאור שד משפיצר, לסתיו קורנס, לאחיה כהן ולאליעזר בן יהודה. חג חנוכה שמח, נשתמע שבוע הבא.